ברוכים הבאים רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח. לומדים עכשיו בעזר השם יתברך ספר דברים פרשה חדשה. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול צוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצירות ודי זהב. רש"י אומר לנו כאן, אומר מה זה במדבר, בערבה, מול, צוף, פרם ותופל. רש"י אומר כאן מונה משה רבנו את כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהם, רק הזכיר אותם כאן ברמז, כל איך שהם תלוננו על המן, איך שכל מעשי העגל, כל העוונות שעשו במדבר, הזכיר אותם כאן משה רבנו ברמז, פני כיבודן של ישראל, לפי שאין דברי תוכחות. ולכן הזכיר אותם כאן ברמז, פני הכיבוד שלהם. אבל ראיתי בתורת משה לחתם סופר, אומר, אנחנו רואים ממש בסוף התורה, הפסוק אומר גם כן, ויראהו אדוני את כל הארץ, את הגלעד עד דן, ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה עד ים האחרון. לא תקור. רש"י מביא שם על הפסוק, את כל הארץ, יראהו את כל ארץ ישראל בשלוותה. והם מציקין העתידים להיות מציקין לה. כל זה ראה משה רבנו. עד דן הראהו בני דן עובדי עבודה זרה, שנאמר ויקימו להם בני דן את הפסל, והראהו שמשון שעתיד לצאת ממנו למושיע, ואת כל נפתלי הראהו ארצו בשלוותה ובחורבנה, והראהו דבורה וברק מקדש נפתלי נלחמים מסיסרה וחילותיו, ואת כל ארץ נפתלי הראהו ארצם. בקיצור ראהו את הכל בשלוותם ובחורבתם, ואת כל ארץ יהודה בשלוותה ובחורבנה, ויראו מלכות בית דוד ונצחונם עד ים האחרון, ארץ המערה בשלוותה ובחורבנה. דבר אחר, אל תקרא הים האחרון אלא היום האחרון. ראו את הכל עד היום האחרון, ראו קדוש ברוך הוא כל המאורעות שעתידים להירע לישראל עד שיחיו המתים. הכל ראו את הכל למשה רבנו, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ומנהיגיו, הכל ראה משה רבנו. אבי כאן גם כן בתורת משה אומר, זה פירוש הפסוק אצלנו, אמרו חזל בספרי שיראהו הקדוש ברוך הוא למשה את כל העתיד לבוא, כמו שפירוש ראשי מה שקורא לנו עכשיו. והכן נמה אצלנו בפסוק שלנו, במדבר בערבה מול צוף, גם זה מרמז על כל בתי מקדשות. במדבר בערבה זה חורבנה, בית המקדש שנחרב נעשה כמו סיון שדה תחרש בעוונות הרבים, לכן נחרב, נעשה כמו מדבר. זה הראה לו את בית המקדש בחורבנה. חצרות ודי זהב הוא ימי נחמה. בחצרות זה פרזות תשב ירושלים. פסוק בזכריה אומר שלעתיד לבוא בימות המשיח, אומר לא ישבו, לא יהיה יותר חומה לירושלים, כי יש הרבה אנשים מתקבצים ובאים לירושלים, אז כל זמן צריכים להוסיף על ירושלים. כמו שאומרים החזל במדרש, אומרים עתידה ירושלים להיות בגודל של ארץ ישראל, ועתידה ארץ ישראל להיות הרבה יותר גדולה. ככה זה. ופה אומר לא יהיה גבולות לירושלים, כי כל זמן באים אנשים מארבע כנפות הארץ, כולם נקבצו באו לך, כולם מתקבצו לארץ ישראל, אז כל זה צריכים להתרחב, כל פעם זה מתרחבים. אז זה מה שאומר פרזות תשב ירושלים. מה זה אומר? בלי חומות, בלי כלום, עיר פרוצה, ככה תשב בירושלים. למה? כל זמן מוסיפים על זה. זה חצרות ודי זהב, כי יכול הם יושבים בחצרות. ודי זהב עד שיבלו שפתותיהם לומר די. עד דרך תכתיב וישם את ברה כעדן וערבתה כגן אדוני. והיינו מדבר בערבה. זה מה שאומר לנו כאן, הראה לו קדוש ברוך הוא למשה במדבר בערבה, שזה בזמן חורבן בית המקדש. ואז אחרי זה במול צוף בין פרן ובין תופל ולבן וחסירות ודי זהב, ראה לו גם כן בשלוותה מה יהיה בימות המשיח. כמו שראשי אמר זאת הברכה, ראה לו כל עד הים האחרון, עד היום האחרון. וכל ראה משה רבנו. הנה, יש יוקוד שמעוני, חאורה זה מוזר, כתוב כאן בפרשה שלנו, וסימן תפשין צדיגים על, אומר, דבר אחר, אלה הדברים, אומר הילקוט, מי שמחלק נכסיו בשעת מיטתו, מהו שיהיו דבריו כימין? לפני שבן אדם נפטר, הוא מחלק את הנכסים שלו לבנים שלו. האם דבריו כימין, מתחשבים מה שהוא אומר, או אומרים, הוא הולך למות, דעתו לא מיושבת עליו. אומר, כך שנו רבותינו, המחלק נכסיו על פיו, רבי אלעזר אומר, רבה לאחד ומעט לאחד דברב קיימים. אם הוא רצה לתת לאחד מהבנים שלו יותר, לאחד מהבנים שלו מעט, מה שהוא אמר, דברב קיימים. ומה טעם? שלא יהיו יורשים אומרים מטולטלת הייתה דעתו. שלא יכולים לטעון שדעתו לא הייתה מיושבת עליו, לא. אז אבל צריך לתת סימנים. אם אתה יודע ברב כימין, אמרו רבותינו, בודקים אותו שלוש פעמים. אם אמר על לב לב ועל הן הן, דבר רב כימין. בודקים אותו אם דעתו מיושבת, שואלים אותו כל מיני שאלות. אם הוא עונה כהוגן וכשורה, אז מה שדעתו מיושבת עליו, והוא רוצה להנחיל את בנו זה יותר מבנו שני, דבר רב כימין. יכול לעשות בממונו בן אדם מה שהוא רוצה. כן? לכן בודקים אותו אם דעתו מיושבת עליו, דבר רב כימין. הרי מן המשנה, מן המקרא מנעין, אלא אתה מוצא בשעה שבא משה להוכיח את ישראל בסוף 40 שנה, היו ישראל מרננים ואומרים אינו בדעתו. מרחס ושלום, משה רבנו כבר דעתו לא מיושבת עליו. משל למה הדבר דומה? לזקן שהיה מסוכן ונוטה למות. אז קראו ללבלר שיכתוב נכסיו לבניו. סופר שיכתוב כל הנכסים שלו. כיוון שבא הלבלר, התחיל לצבוח לבניו ונותן לכל אחד ואחד לפי חלקו. הזקן אומר, זה רוצה לתת לו כך, זה נותן לו את הבניין הזה, זה נותן לו את המגרש, כל אחד נותן לו, כך אומר הזקן. אמרו בניו ללבלר, ברור לנו די תיקי. תכתוב לנו שיהיה כל כתוב בכתב, מה שהוא אומר, שהכל יהיה בסדר. אמר להם, אינה נבררת אלא בשעה שאני אומר לכם שנשאל הזקן דבריו פעם ושתיים. אמר, קודם כל, אי אפשר לכתוב עד שנראה אולי אבא שלהם, דעתו נטרפה עליו, הוא זורק מה רוצה לתת זה לבן הזה, זה לבן השני, צריכים לבדוק אותו קודם כל. התחיל ללבלר שואלו, אלו העומדים לפניך בניך הם? הוא אומר לו, כן. בית זה שלך? אומר לו, הן. באיזה שכונה אתה נתון? אז הוא אומר לו, בשכונה פילונית. אמר הלבלר ליורשין, עכשיו הדייטקי קיים. עכשיו, כיוון שבדקנו אותו, שאלנו אותו כמה שאלות עוני כהוגן, סימן שדעתו מיושבת עליו. כך היה בסוף 40 שנה כשבא משה להוכיח את ישראל, התחילו ישראל מהרהרין לומר, תאמר שהוא בדעתו, וכי אתה חושב שמשה רבנו עדיין דעתו צלולה ומיושבת עליו? הוא כבר זקן, דעתו לא מיושבת עליו. אומר, כך בסוף שנה שירגיש, אמר להם חייכם, שאני אומר לכם דבר עד שאומר לכם באיזה מקום אני ואתם נתונים. והוא אומר במדבר, ובאיזה מדבר? והוא אומר בערבה מוצוף. מי ימשיך הנה? והוא אומר בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות. וכמה ימים יש לנו במצרים? כן, אתה מוצא שהיו שואלים אותו באיזה יום וכמה ימים כאן לסיני, והוא אומר להם 11 יום מחורב. מיד כששמעו ישראל שבירר להם את דברים, אמרו לו, אמור כל מה שאתה רוצה לומר, שדבריך נראים. זאת אומרת, זה דברי הילקוט שמוני כאן. זאת אומרת, עם ישראל חשתו במשה רבנו בסוף ימיו, כן, פה, אלה הדברים אשר דבר משה, מתי הוא דבר אותם? פסוק אומר לנו כאן, אומר, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, מה זה? בחודש ה-11, אלף שבט, בחודש ה-11, אז לכן הוא התחיל שמה להוכיח את עם ישראל. לך זה אמרנו ב-12 בחודש ה-11, זה כבר יש לך זה בתחילת חודש שבט, אז הוא אמר להם כל הדברים עלינו. אז זה היה סמוך למיטתו של משה רבנו, ולכן חשבו אותו שעם ישראל שדעתו לא מיושבת עליו, ולכן התחילו לבדוק אותו בכל מיני שאלות, שואלים אותו שאלות, כמה שאלות, עד שראו שדעתו כן מיושבת עליו. אז אמרו, דבר מה שאתה רוצה להגיד, דבריך קיימים. אני כל מי שקורא המדרש הזה, הוא התפלא, אומר, איך יכול להיות? התורה העידה על משה רבנו, אשר לא קהתה עינו ולא נסליחו. אפילו עד יומו האחרון, הייתה דעתו בוודאי מיושבת עליו וצלולה, לא קהתה עינו ולא נסליחו, פסוק מפורש מעיד עליו. איך עם ישראל חשדו במשה רבנו, אולי דעתו נטרפה עליו חס ושלום בסוף ימיו. כאורה זה פלא. נביא כאן בתורת משה, אומר, בילקוט, משל למלך שעשה דייטקי לחלל כוונה וכו' וכו'. והוא נראה תמוה, כל המדרש הזה נראה תמוה, מעניין. אז מתחיל להסביר כאן, אומר, הנה כתיב בחודש הרביעי, בתשעה בחודש, הוא בקעה העיר. בחודש הרביעי, מתחילים אנחנו מחודש ניסן, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, חודש הרביעי זה חודש תמוז, בתשעה לחודש, تشعى لحودش تموز، ما كره بتشعى تموز، وبالبسوك أمر هو بكعاء عير. نحن لدينا بشبعاء سر تموز وبكعاء عير مربع. نحن مكبرين بشبعاء سر بتموز، هي زي يوم شو بكعاء حمشات دبريم رعوب يوم بشبعاء سر بتموز، أحد ما يمبكعاء عير. هذا هو أمر بالبسوك بتشعى لحودش تموز وبكعاء عير مربشاس ديلان أجمرة ببلي مسخة تعنيت متريس بيت شني حمير لان. ربيمات النبي يرمي مدبر على البيت ريشون، بيت ريشون هو بكعاء حما متاي بتشعى لحودش تموز، بل بيت شني هو بكعاء عير بشبعاء عصر لحودش تموز. ونحن كويب لانو يوتر على البيت الشني يوتر من البيت الريشون، كين كبيت الريشون حذر من منه عودة بام بيت شني نحرا بعدين محاكين لبيت شني شو بنا، لكن بيت شني حمور لانو يوتر. نحن أفحى بيش بيت ريشون هيا بتت تموز، نحن متعنين بيوتزاين بتموز ولو بتت تموز، بغلاش بيت شني زي يوتر حمور بشبه لانو. إيم تمار تعني גם בתת תמוז, גם יש בעשר בתמוז, אבל זה כבר לא רוצים להטריח על הציבור יותר מדי. מתחשבים, אנחנו בית שני. זה הגמרה שלנו. והגמרה בירושלמי, במסכת תענית, מתארץ, זה גם בראשונה הובקעה העיר ב-17 בתמוז. נביא ירמיה אומר ב-9 בתמוז. איך אומר הובקעה ב-17 בתמוז? אלא מחמת צרות טעו בחשבון. תבלבלו. פירש בקורבן העידה שם, והקדוש ברוך הוא הניח להם טעותם, כדי לדעת כמה הוכפה להצרה, עד שלא ידעו מספר ימי החודש. שידעו כל כך עברו עליהם צרות, שלא ידעו אפילו באיזה יום הובקע העיר, כל כך עברו צרות, שכחו איזה יום שהובקע העיר גם כן. אלא שנתקשה, שהרי כותב הפסוק כתבו ברוח הקודש, ואיך שיח טעות. נביא ירמיה, מה מתרסת את הגמרא בירושלמי? באמת גם בית ראשון, גם בית שני, הובקעה העיר ב-17 בתמוז. הנביא ירמיה אומר ב-9 בתמוז, אומר להם להגיד לך שהם טעות בחשבונות היה כאן, לא ידעו מתי היה באמת הובקעה העיר בית ראשון, לכן כתבו ב-9 בתמוז. חשבו שזה ב-9 בתמוז. אבל באמת זה היה ב-17 בתמוז. אבל קורבן העדה אומר, פסוק ירמיה מדבר ברוח הקודש. איך שייך? והעניין הוא כך. אף אגב שנכתב הפסוק אחר המעשה בפועל מקום מקום ירמיה, הרי ראה כל העניין בנבואה כמה זמן מקודם, ואז כשראה זה בנבואה חזות קשה, אז נצטער הרבה בחזותו, כמו והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, וכל הרכבותיו דלדה נקישן וחיל ורעדה אחזוהו. ואף אגב שאז עמד בדבקות בישם ובחזיון רוח הקודש מכל מקום, מרוב צערו היה סבור שרואה העתיד להיות ביום 9. אף על פי שיראו שיהיה ביום 17 בתמוז. כל מקום, כמה שראה את הצרות שעברו על עם ישראל, הוא ירמיה הנביא נתנבא על חורבנה, על חורבן בית המקדש הוא נתנבא. חזל אומרים שלושה נביאים נתנבאו בלשון איכה. משה רבנו ראה את עם ישראל בשלוותם, אמר להם איכה אסה לבדי תורחכם ומסעכם וריבכם. ישעיה הנביא ראה אותם בפחזותם בשעה שהם עושים עבירות, אמר להם איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים. בעוונות הרבים זה מה שקורה היום. זה ישעיה הנביא ראה אותם בשעה שעושים עבירות. בעיר ירמיה הנביא ראה אותם בחורבנה, אז כונן עליהם איכה ישיבה בדד עיר רבת עם מגלת איכה. אז אומר כיוון שראה ירמיה הנביא כל הצרות שעברו על עם ישראל, אז מכל מקום מרוב צערו היה סבור שהוא ביום ט' בתמוז. ושוב כשיקיץ מנבואתו וידע שטעה, מכל מקום צבע עליו וכתוב כך כדי לדעת כמה מהצער הגיעו אז. אומר כל כך הוא התבלבל ירמיה הנביא מרוב הצער שהוא ראה שיקרה לעם ישראל בזמן החורבן, כל הצרות שיראו עד שבא נבוזר הדן רב טבחים, הלך ושחט תנקו של בית רבן, פרחי כהונה, שלח כמה לרבבות, שלח ידו בהם והרג אותם. וכל זה אומר, ראה כל הצרות שעברו, הוא התבלבל, חשב שזה ביום 9 בתמוז, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תכתוב, כן, תכתוב 9 בתמוז, כדי שאנשים ידעו לעתיד, שכל כך צרות, מרוב הצרות לא ידעו, שכחו בכלל איזה יום היה. והנה, אם ירמיה שלא ראה אלא רק חורבן בית ראשון לבד, טעה מרוב צערו. מה נאמר משה רבנו שיראהו קדוש ברוך הוא כל אורך הגלות הזה בעוונות הרבים? ראה לו עד הים האחרון, עד היום האחרון, עד זמן תחיית המתים. אז משה רבנו ראה לא רק חורבן בית ראשון, לא רק חורבן בית שני, לא רק כל הצרות שעברו מאז חורבן בית שני עד עכשיו, כל זה ראה משה רבנו. אז ודאי שהוא הצטער פי כמה מירמיה הנביא. אז כל יום קללתו מרובה מחברו, וכל שנה ושנה שלא נבנה בית המקדש כאילו נחרב בימיו. והרי ראה אותנו אנחנו אלפו, כולנו היום בחורבן 1772 שנים, חורבנות כפולה ומכופלת. זה היה בזמן החתם סופר. היום אנחנו כבר 1943 שנה בזמן חורבן בית המקדש, לפי סימן הידוע שאומרים תוצא חיים מישהו כדי לדעת כמה שנים, לפני כמה שנים נחרב בית המקדש. תוציא חיים, גימטרי החיים זה 68, תוציא 68 מהמספר שמונים בו אומות העולם 2011, צריך 1943. זה סימן, תוציא חיים מישהו כדי שתדע לפני כמה שנים נחרב בית המקדש. אז זה כל הצרות שעברו עלינו, כל שנה חורבן כפול ומכופל עלינו בעוונות הרבים. ומחסד השם עלינו שאין אנחנו מבינים צרותינו, שיהיה בחר מוות מחיים חס ושלום. מכל מקום, משה רבנו עליו שלום שראה כל זאת, אז יעלה על הדעת ששכח ולא ידע הזמן והמקום שהוא עומד בו. הכן הודיענו הפסוק דלוכן הוא, אלא מיושב בדעתו, והזכיר בעבר הירדן ובעשתי עשר חודש ואחרי כותו את ציחון, את כל הפרטים. וזה החדוש של המדרש בילקוט שמעוני, וכי חשדו שמשה רבנו נטרפה דעתו עליו חס ושלום בסוף ימיו. על הפסוק מיד, לא קעתה עינו ולא נסלחו. אבל אומר, כמו שירמיה הנביא מרוב הצער שראה מה שיקרה בחורבן בית ראשון, נתבלבל וכתב ביום ט' לחודש תמוז ובקעה עיר, אף עפי שבאמת היה ב-17 בתמוז, לא בט', מרוב שערות תבלבל, מה נגיד על משה רבנו שראה לא רק חורבן בית ראשון, כל השערות שעוברים. ודאי שהיינו חושבים שדעתו כביכול מרוב צערו שכח באיזה מקום הוא נמצא, באיזה ימים הוא עומד, מי הם שכניו, עד שבא הפסוק ויעיד על משה רבנו. אומר במדבר מערבה מוסוף, נתן להם כל הפרטים, שאלו אותו כל שאלות, עונה להם בדיוק, דעתו מיישבת עליו, דעתו מיישבת וצלולה עד יומו האחרון. אבל הם חשדו בו בגלל הדבר הזה, כמו שהספרנו. עכשיו המשיך, ודלת כשהיא גופה קשיה, וכי משה רבנו עליו שלום לא נצטער בצרותן של ישראל כמו רמיה הנביא. אם משה רבנו ראה כל כך הצרות שעברו, למה באמת לא תבלבל? רמיה הנביא תבלבל. למה משה רבנו לא תבלבל? וכי לא כאב לו כל הצרות שעברו לעם ישראל? על כן אמר, משה ראה נחמתן של בסוף שהן חסרות ודי זהב, כי נחם אדוני ציון, נחם כל חורבותיה, וישם את ברה כעדן וערבתה כגן אדוני. אמר, נכון שמשה רבנו ראה כל הצרות שעברו על עם ישראל, אבל ראה גם כן את השלווה של עם ישראל. מה שיקרה למות המשיח, איזה טובה יהיה למות המשיח. כל נביאים כולם הגמרא אומרת לא נתנבאו אלא למות המשיח. כל הטובות, כל הבשורות הטובות שהם נתנבאו לנו הנביאים, יהיו רק למות המשיח. וזה ראה משה רבנו עד זמן תחיית המתים, ראה את הכל. אז נכון שמשה רבנו ראה את כל הצרות שעברו על עם ישראל, אבל ראה גם כן נחמתן של ישראל לעתיד לבוא. לכן אומר דעתו לא כל כך, לא תבלבל כמו ירמיה הנביא. ירמיה הנביא ראה לו הקדוש ברוך הוא רק את החורבן בית המקדש, ולכן דעתו כביכול תבלבלה מרוב צערו וטעה וכתב בט' בתמוז. אבל משה רבנו נכון שראה כל הצרות, אבל ראה גם כן את הנחמה, לכן דעתו הייתה מיושבת עליו עד יומו האחרון. זה מה שכותב כאן בחתם סופר. שאלה נשאלת, למה באמת הקדוש ברוך הוא לא ראה לירמיה הנביא גם כן כל הבשורות הטובות שיקרו לעתיד לבוא? למה לא ראה לו את הדבר הזה גם כן? אלא פשוט אפשר לומר, כמה שירמיה הנביא היה בדור החורבן, נבא להם, הם לא יחזרו בתשובה, יהיה חורבן הבית. לכן אומר, כדי שכולם יצטערו, כדי שיחזרו בתשובה, ראה לו רק זמן החורבן, כיוון שהוא מתנבא על אותו דור. אבל משה רבנו בדורו לא היה חורבן ולא נחמה לעתיד לבוא, כל זה מה שיקרה לעתיד לבוא. לכן בזה הראה לו קדוש ברוך הוא למשה כל הדברים עד הים האחרון, עד היום האחרון הראה לו כל למשה רבנו. כיוון שראה נחמתן בימות המשיח, אז הוא קבל נחמה, כל הצרות שעברו על עם ישראל זה יתבטלו, ישכחו בזמן שיבואו משיח, יבואו כל הבשורות הטובות, כל יהיו בימות המשיח. כל זה ראה משה רבנו. אפשר לומר גם כן עוד דבר, שיעקב אבינו, חזל אומרים, ויומר יעקב לבניו, יאספו ויגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מביאים שם חזל רש"י מביא על המקום, ובקש יעקב לגלות את הקץ מתי יבוא המשיח לבניו, ואז נסתלקה ממנו שכינה. הסתלקה ממנו רוח הקודש, והוא לא הגיד להם מתי יבוא משיח. למה באמת הסתלקה ממנו שכינה? אומרים, ראה כל הדורות מה שהולך לעבור על עם ישראל, ראה כל הצרות שעברו עליהם, אז כל כך הצטער יעקב אבינו מרוב הצרות שעברו על עם ישראל, אז לא צפה מה שיהיה במות המשיח. למה? כי כדי לצפות ברוח הקודש, הגמרא במסכת שבת אומרת, אין שכינה שורה, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה של מצווה. וכאן אין לו שמחה של מצווה כאן. רואה כל הצרות שעברו על עם ישראל, יעקב אבינו, ראה כל הצרות שעברו עליהם, לכן לא הגיע עד זמן ימות המשיח, מרוב צערו, שכינה כבר לא תהיה אותו. אין שכינה שורה, מתוך עצבות. לכן, מסתוקם מנו שכינה, ולא ידע מה יהיה למות המשיח. זה מה שקרה מיעקב אבינו. וזה באמת, ככה סדר היה אמור להיות למשה רבנו גם כן. כיוון שראה את כל הדורות שעברו, ככה היה צריך להיות גם אצל משה רבנו. איך הוא ראה משה רבנו גם כן הדורות שעתידים לבוא למות המשיח גם כן? כל הנחמות שעתידים לבוא. כמו יעקב אבינו, למה יעקב לא ראה? בגלל שמסתלקם מנו שכינה, מרוב הצרות שראה. גם משה רבנו, אותו דבר. אלא, אומרים, זה נכון אם היה מראה למשה רבנו סדר כמו שראה ליעקב, לפי הסדר כל הצרות, בסוף ימות המשיח. אבל למשה רבנו ראה לו הכל הפוך. קודם כל, ראה לו את שלוותם של ישראל, לכן שימו לב, כל רשי שאמרנו, קראנו אותו בסוף, ראה זה בשלוותה ובחורבנה. ראה ארץ יהודה בשלוותה ובחורבנה, לא חורבנה ושלוותה. קודם כל ראה לו שלוותה, מה שיקרה למות המשיח, ואחר כך בחורבנה ראה לו. כיוון שראה קודם כל משה רבנו את הדברים הטובים שיקראו במות המשיח, אף על פי שאחר כך שמע הצרות, כל מה שעברו על עם ישראל בכל הגליות שהלכו בהם, בכל זאת הייתה לו נחמה בדברים הטובים שיקראו אחר כך. לכן כמה שראה את השלווה קודם ואחר כך זה. לכן זה מה שדקדק נוסלנו פסוק, אומר, נכון שראה לו קדש ברוך הוא למשה במדבר בערבה שזה מסמל החורבן, אבל זה לא היה בתחילה, זה היה מוצוף, זה היה כביכול בסוף, אחרי כל הדברים, אחרי שיראה לו לבן וחסרות ודי זהב, אחרי שיראה לו פרזות תשב בירושלים, כל הנבואות שנתנבו להם הנביאים לעתיד לבוא, בסוף הסוף מוצוף, בסוף, אז הוא ראה לו במדבר בערבה, שבית המקדש יחרב, ולכן משה רבנו, כיוון שראה נחמתם קודם ואחר כך שלוותם, ואחר כך החורבנות מה שיהיה, לכן דעתו לא נשתבשה עליו כמו יעקב אבינו שמרוב הצרות, מרוב צערו אז פרחה ממנו השכינה. אצל משה רבנו זה לא היה כך, בגלל שראה את הנחמה קודם. זה מה שהיה. ובאמת התקופה שאנחנו נמצאים בה בשלושת השבועות, אנחנו כבר בשבת חזון, שבת לפני תשעה באב, וידוע, חז"ל אומרים, עכשיו אמרנו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו ועוונות הרבים. ככה, כל אחד צריך לחשוב על הדברים הללו. הנה, דורות שעברו, איך היו יושבים, איך היו מצערים על חורבן בית המקדש, לא נדבר מדורות ישנים, מזמן מה היה עובר על עם ישראל, הוא כל כך היום מסערים על חורבן בית המקדש, עד כדי כך מובא בהלכה, אומר שבשעה שעושים ברכת המזון מוסים את הסכינים מעל השולחן. למה מוסים את הסכינים מעל השולחן? יש כמה סיבות. יש סיבה אחת שכותבים הפוסקים, בגלל שהשולחן זה דומה למזבח, ופסוק אומר לא תניף עליהם ברזל, לכן צריכים להוציא את כל כלי ברזל מעל השולחן, מוצאים אותם בשעת ברכת המזון. יש פירוש שני, הביא אותו בית יוסף, הביא כאן במשנה ברורה סימן קוף פה בסעיף ה, כותב מרן, נוהגים לחסות הסכין בשעת ברכת המזון. אומר במשנה ברורה, בבית יוסף הביא שני טעמים. האחד, ברזל מקצר ימי האדם. הברזל זה נברא לקצר ימות האדם להרוג בו. ואין עודין שיהיה מונח על השולחן שדומה למזבח שמעריך ימיו של האדם. על כן כתיב לא תניף עליהם ברזל. ועל כן אחר שגמר אכילתו ורוצה לברך ברכת המזון מכסה את הסכין. זה טעם אחד. טעם שני, בשם רבנו שמחה, לפי שפעם אחת הגיע בן אדם אחד לברכת בוני ירושלים באמצע ברכת המזון ונזכר בחורבן בית המקדש. והייתה סכין על השולחן ותקע אותה בבטנו. מרוב צערו על חורבן בית המקדש, בברכת המזון. בן אדם אכל, בן אדם אוכל, עשה ברכת המזון, ובני ירושלים אומר הקדוש מרב ימינו. אז נזכר בחורבן בית המקדש, שאין לנו מה שהיה חסר לנו בחורבן בית המקדש, לכן לקח את הסכין, תקע אותה בבטנו ומת. מאז אומר תקנו, על כן נהגו לסלקו בשעת הברכה. זה שרבים הסיבה. זה היו אנשים בשעה שהיו ברכים ברכת המזון, כל כך היה כואב להם על חורבן בית המקדש. איפה אנחנו בדור שלנו? אנשים רואים אותם בתשעה באב בעצמו, באמצע הקינות, כל הקינות, בקושי עד שהם מורידים דבעה, כמה דבעות מורידים אותם. כל הצרות שקורים, כל הקינות, כל דבר יותר גרוע מהשני. בכל זאת, כמה בן אדם בקושי, אתה רואה את האנשים בקושי, הם מורידים דבעות בשעת הקינות. תעזוב פה בשעת ברכת המזון, בן אדם. שעת ברכת המזון זה היה תקעת הסכין בבטנו. מה נענה אנחנו? כל הדורות הם מתמעטים ויורדים. כל זמן הם יורדים, הם כבר לא מרגישים כביכול את הצער שיש לקדוש ברוך הוא בכלל, גם כן על חורבן בית המקדש. כל מיני דברים. הגמרא אומרת מסכת ברכות, תחילת מסכת ברכות דף ג', מרבי יוסי. אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים, ובא אליהו הנביא ושמרנו על הפתח. אחרי שהוא סיים, אז שאל אותו כל מיני שאלות, למה נכנסת לחורבה, היה לך להתפלל בדרך וכו' וכו'. בסוף אמר לו, מה כל שמעת בחורבה? מה שמעת שם בפנים? אז אמר לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי להם לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם. כך שמע כביכול בת קול מנהמת כיונה, זה קדוש ברוך הוא, כביכול שכינה בוכה על חורבן בית המקדש. אוי להם לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי. פסוק אומר, הן בעוונותיכם נמכרתם ופשחיכם שולחה עמכם. אבל זה בגלל העוונות שלנו, לכן נחרב בית המקדש. ואמר לי אליהו הנביא, חייך וחיי ראשך. לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים היא אומרת כך. בת קול, לא רק פעם אחת היא אומרת בשעה שנכנסת לחורבה, כל יום שלוש פעמים. זה צער שיש לקדוש ברוך הוא כביכול על חורבן בית המקדש. אין עם ישראל מגיע בדורות הראשונים, כמו שאמרנו, היו בוכים, כמה דמעות היו שופכים בתפילתם על חורבן בית המקדש, כמה צער היו מצטערים על זה שכביכול השכינה נמצאת בגלות עכשיו, עמו אנוכי בצרה. לכן כל זה, כל דברים הללו, אומר, אנחנו בדורות מתמעטים ויורדים. היום הרבה אנשים בעוונות הרבים, גם כמה דברים שתקנו חזל בשביל החורבן, אומר, יש כמה דברים, לא לאכול בשר כבר מראש חודש אב, לא אוכלים בשר. כמה אנשים מחפשים קולות, מחפשים כל מיני דרכים. אם זה סעודת מצווה, מותר לאכול, אז הולכים מיוחד לסעודת מצווה, אז אסור להם לאכול שם. אם אתה לא מוזמן לסעודת מצווה, אסור לך ללכת כדי לאכול בשר שם, אסור לך. כן, רק מי שמוזמן לשמחה, אז הוא יכול ללכת ולאכול שם בשר. והחיים האשכנזים מחמירים עוד יותר. אומרים, אפילו אלו שמוזמנים, לא כולם מותר להם לאכול. רק אנשים בעלי הברית, אם יש ברית מילה, ודאי אבי הבן, סנדק ומוהל, ודאי שהם מותר להם לאכול בשר, כן? אבל לא רק הם, גם כל קרובי משפחה, מסבירים הפוסקים, אומרים, קרובי משפחה שהם פסולים לעדות, כלומר שהם ממש קרובים למשפחה, רק הם יכולים לאכול. אבל אנשים אחרים, מותר רק מניין, 10 אנשים, יותר אסור להם לאכול. כן, אבל כדי ללכת במיוחד, שאתה לא מחפש איפה יש, ברית מילה כדי ללכת לאכול שם בשר, אומר, אסור לך לעשות דבר כזה. אם אתה לא מוזמן, אסור לך, גם לנו ספרדים, אסור לך ללכת במיוחד כדי שתאכל בשר שם. אז אנשים מחפשים קולות בשר, אי אפשר שעה ימים בלי בשר. אומר, איפה אנחנו, איפה הדורות שעברו? ויש כמה דברים, בן אדם תקנו חזל, אומר, שבוע שחל בו תשעה באב, אסור ללבוש בגדים מקובסים. צריך הכל, לבגדים צריך להכין אותם מלפני שבת, צריך להכין כל דברים. אם אתה רוצה ללבוש אותם שבוע שחל בו, אסור ללבוש בגדים מקובסים. אז כולם מחפשים כל מיני דברים, לא צריך להחליף, אז מכינים כבר 4-5 סטים מלפני כן, מכינים את הכל שבוע שחל בו, שעבר עליהם שבוע שחל בו כמו כל השבועות, שלא יהיה שום הבדל. אומר, איפה צער על חורבן בית המקדש, איפה כל הדברים עלינו? זה ודאי שיש לנו ירידת הדורות, כל מיני דברים, הכל זה מצמעתים ויורדים. לא אמרנו לא מזמן, אמרנו שם עד רבי משה אלשיך, מסביר את הפסוק, אומר לגבי מעשר שני, אנחנו יודעים מעשר שני צריכים לקחת אותו, לעלות אותו לירושלים, שם תאכל אותו. מעשר שני נאכל בירושלים. אבל הפסוק אומר, בכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל צאתו, כי ירחק ממך מקום אשר בחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם, אז ונתת בכסף. תחלל קדושה של מעשר שני על כסף, כן, וסרת הכסף בידיך, והלכת על המקום אשר בחר שם אלוקיך בו, ושם תאכל בבקר ובצון וביין ובשיכר ובכל אשר שלך נפשיך. אומר, מעשר שני צריכים לאכול אותו בירושלים, אבל אם אתה גר רחוק, הפסוק אומר, אז תחלל את הקדושה של מעשר שני על כסף, יותר קל לקחת את הכסף, תקח את הכסף לירושלים מתי שאתה עולה, ושם בכסף הזה תקנה דברים של אכילה, בבקר ובצון, מה שבא לך לאכול, תקנה שם ותאכל אותו דווקא בירושלים. אם אתה לא תגמור את הכל, תזמין לאנשים בירושלים שיאכלו אותך. זה מה שצריך לעשות. מסביר רבי משה אלשיך, דבר מפחיד, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל צאתו, כי ירחק ממך המקום. מה הכוונה? הדבר מפחיד, מי שמעיין בדבר הזה, אומר, וכי ירבה ממך הדרך, אומר, איך יכול להיות, אם בן אדם, שאתה אוהב אותו, אהבת נפש, והוא בוקש ממך לעשות לו איזה טובה, אתה עושה לו את זה בשמחה. אתה אוהב אותו, אהבת נפש, אתה אוהב אותו. אתה מחכה, מה אתה רוצה? אני אעשה לך את הכל. רק בקש, ואני אעשה. אז בקש ממך שתעשה לו איזה דבר, אתה עושה לו את זה בשמחה. הדבר הזה שבקש ממך, הדבר קשה. שום דבר לא קשה. על בן אדם אהוב כזה, שום דבר לא קשה. אתה עושה את הכל בשמחה. אז צריך ללכת למקומות רחוקים, אתה עושה את הכל בשמחה. אתה אוהב את הבן אדם. אז איך פה, גם כן, בשעה שבן אדם מקיים מצוות השם, אז הוא צריך להיות שמח בשעה שעושה מצוות השם. מקיים כל מה ש... כל ההלכות שצריכים, שכתובים, צריכים לקיים אותם, עושים אותם בשמחה. אם האדם מרגיש שיש לו קושי בקיום המצוות הללו, הוא מרוויח הרבה מכה הדרך, כי לא תוכל צייתו. ובן אדם יגיד, איך אני אקח כל הפירות הללו לעלות אותם מדירושלים? זה דבר קשה. הוא לא, מה קשה? זה מצוות השם. השם מצווה אותך, תקח את הפירות כדי לעטר בהם שווקי ירושלים, לעטר בריחות הפירות. תקח, תעלה אותם ירושלים. אתה אומר, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא אוכל, כי לא תוכל צייתו. הוא אומר, אם אתה מרגיש כך, סימן כי ירחק ממך המקום. המקום ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, סימן שהוא רחוק ממך, ואתה רחוק ממנו. אם היית קרוב לקדוש ברוך הוא, והיית אוהב אותו, אהבת נפש, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבביך, בכל נפשך, בכל מאודיך, שום דבר לא קשה. מה זאת אומרת וכי ירבה ממך דרך לא תוכל צאתו? מה זאת אומרת ירבה דרך? אתה עושה את זה בשמחה. אלא, זה סימן חס ושלום, כי רחק ממך המקום. זה מה, זה מה שקורה, כל מחפשים כל מיני דברים, איך לברוח מהדברים הללו. לכן צריך כל בן אדם, אומר, מה שתקנו חזל בדברים, לדברים של החרבן בתמודה, ככה צריך לעשות את הכל. מה שהם תקנו. כמו שאמרנו, לא לדבר על דורות שעברו, שכל אחד הם היו עושים את הכל החרבן בתמודה, שהיום בעוונות הרבים, ואפילו דברים הפשוטים הללו, אנשים מחפשים אחרי היתרים, אחרי דברים, איך לפתור את עצמם שיהיה יותר נוח, איך לעבור שבוע שחל בו תשעה באב, כל הדברים הללו, לא מחפשים יותר נוחיות. איפה חרבן בית המקדש בת כל מנהמת כיונה, ואומרת, אוי להם לבנים שבעוונותם חרבתי את ביתי, שרפתי את היכלי וגליתינו בין מות העולם. לכן הוא אומר, כל הדברים הללו לא צריך מאדם לחשוב ולתמונן בהם. יש אומרים חז"ל, אומרים, תאר לעצמך שמלך היה לו בן שאוהב אותו אהבת נפש, ועשה הבן איזה משהו לא בסדר, ואבא כדי לחנך את הבן שלו, המלך כדי לחנך את הבן שלו, זרק אותו מארמון המלך כדי שילמד לקח. כמה צער יש לבן הזה בשעה שהוא גולה מעל שולחן אביו. מתי שהיה בביתו של אביו המלך, ובתוך הארמון נמצא מה שהוא מבקש, הכל משרתים בהם עושים לו כל הדברים. ועכשיו שהוא התרחק מזה, איזה צער יש לבן הזה, ואיזה צער יש לאבא שהוא צריך להתפרד מהבן שלו. נכון שהוא צריך לחנך אותו, הוא עושה את זה, אבל אין ברירה, ככה, ככה צריכים לחנך אותו. ככה הוא החליט אבא שזה מה שזה הנכון שצריך לעשות, ככה הוא צריך לעשות. אבל כואב לו, נכון שכואב לו. וגם הקדוש ברוך הוא כואב לו. אוי להם לבנים שבעוונותם חרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי. והגליתינו בין אומות העולם. אז בשביל מה? בשביל העוונות שלנו. עכשיו, הם בעוונותיכם מוכרתם. אז ואם הבן הזה, אחרי שהוא הלך מחוץ לארמון המלך, וכבר אין לו חשק לחזור לארמון של המלך, הוא אומר, זה עוד יותר גרוע. כמה צער כשישמע האבא שהבן שלו כבר לא מתווה לחזור לארמון. הצער מתרבה עוד יותר ויותר. לכן כל הדברים הללו, צריך אדם לחשוב, חוץ מעט, יש הרבה דברים, כל הצרות שעוברים על עם ישראל, וכל גלות השכינה, כל הדברים הללו, בשעה שבן אדם נמצאים בזמן החורבן, כל זה אומר לא צריך לחפש אחרי כל מיני קולות, אומר מה שתקנו חזל, דברים שצריך לעשות צריך לחרבן, ככה צריכים לעשות כל הדברים עלינו. יש גמרא, יש גמרא מסכת בבא קמא, ויש שם הגמרא בדף נ"ט בעמוד ב', ממש בתחילת הדף, אומרת הגמרא כאן, אליעזר זעירה חכם אחד אומר, הווה סיים מסנה וקמה, היה לובש מנעלים שחורות, רש"י אומר מנהג אבלים, לבש מנהג בגדים של מנעלים של אבלים ויצא לשוק, וקאי בשוקה דנהרדעה, נמצא בשוק של נהרדעה, הולך בשוק עם סימנים של אבל. אז פגשו אותו מי, השכחוהו דבריש גלותה, ראו אותו בית השומרים, השוטרים של בית גלותה, ראש הגולה, ואמרו לה, מה שנה הנה מסנה? למה אתה לובש מנעלים כאלו שמרמזים על אבן? אמר דהו, דקמי אבינה ירושלים. אמר לה, אני מטבל על חורבן ירושלים. כואב לו, על חורבן ירושלים. אמרו לה, את חשיבת להתאבו לי על ירושלים? וכי אתה בן אדם חשוב שתוכל לטבל על ירושלים? הסבור יוהרה הווה, הם חשבו שמה שהוא עושה כביכול רוצה להראות שכאילו אני, זה יוהרה, אני מטבל על ירושלים, מי אתה שאתה טבל על ירושלים? אז מישהו עושה דבר לא לפי המדרגות שלו, זה נראה כמו יוהרה, יוהרה כאילו שחצנות, עושה דבר זה דבר שצריכים לעשות אנשים שהם במעלה יותר גדולה ממך, לא בן אדם כמוך. חשבו שהוא מתנהג ביוהרה, אז הביאו אותו, אתיהו וחבשוהו, שמו אותו בצוהר. אז אמר דהו, גברה רבה אנא, אני בן אדם גדול, אני לא סתם בן אדם, אמרתם שמו אותי בצוהר, בן אדם גדול, הוא מטבל על חרבן ירושלים, למה לא? אמרו למנה ידעינם, איך אנחנו יכולים לדעת שאתה בן אדם גדול, לא סתם עם הארץ. אמר דהו, או אתון בעו מנאי מליטה, או אנא בעי מנאיכו מליטה. אמר להם, כדי שאני אוכיח לכם שאני תלמיד חכם גדול, גברה רבה אנא, או שאתם תשאלו אותי שאלה בהלכה ואני אענה לכם, או שאני אשאל אתכם שאלה בהלכה ואתם תענו לי. מה אתם רוצים? בן איש חי כאן אומר, ודאי, איך בכלל אומר להם שגברה רבה אנא? גם מהרשה גם כן מדבר כאן, אומר איך הוא בכלל, כל מה שהגמרא אומרת כאן, אמר להם אנא גברה רבה, שמו אותו בצוהר, אמר להם אנא גברה רבה כדי ששחררו אותו בצוהר. אמר להם, יש הגמרא במסכת נדרים מספרת על רבי טרפון, אמר רצו זרוק אותו בנהר עד שבסוף אמר, נודע להם שזה האריס שהוא היה אוכל מהפרדס שלו, היה אוכל עד ראה אותו האריס שלו, חשב אותו שסתם בן אדם בא לגנום מהפירות, חבש אותו ורצה לזרוק אותו בנהר עד שהוא, זה האריס מותר לו לאכול, עד שבדרך לפני שהגיע לשם אז הוא אמר להם אני טרפון, אוי לו לטרפון שכך עלה, כך יהיה בסוף ימם. עד שמע כך שזה טרפון השותף שלו, אז הוא עזב אותו. אז אחרי זה אומרת הגמרא, רבי טרפון היה מצטער, אומר אוי לי שנהניתי מכתרה של תורה, הוא נהנה מזה שהוא ידע שזה רבי טרפון. אומר איך כאן, אומר לו גברה רבה אנא, בגלל קצת צער ששם אותו בצוהר ישר אמר להם אנא גברה רבה, תחכה עד שהם יבררו מי אתה, האם אתה תלמיד חכם, ואז ישחררו אותך חופשי. אז המהרש"א יש לו מדבר על זה, גם בן יהודה מדבר על זה, לא נכנס לזה עכשיו. אז בקיצור, כאן אמר להם אני גברה רבה, איך הם ידעו שהוא גברה רבה? או שאתם תשאלו אותי שאלה או שאני אשאל אתכם שאלה. אז אמרו לה, בעיית אתה תשאל. אמר להו, היימן דקץ כופרה, מה הם משלם? שואלתם שאלה בהלכה, מי שחותך קוצץ נכנס לפרדס של החבר שלו ושחית עץ של מה? עץ של תמרים. אבל עץ של תמרים מתי שהיה צעיר, התמרים עוד לא גדלו, עתידים לגדול, אבל עכשיו הם עדיין קטנים, כופרה. אז היימן דקץ כופרה, מה הוא משלם? כמה נזק צריך לשלם? אמרו להם, משלם דמי כופרה. כמה עולה? הולכים לשוק, רוצים למכור עץ כזה, כמה משלמים על זה? זה מה שהוא משלם. אמר להם, הוקשה להם, ואהבו תמרי, איך הוא ישלם להם על דמי עלות של עץ תמר שזה עדיין קטן, עתידים לגדול. סוף סוף, נכון שאתה מכריח אותו שלם על העץ כמות שהוא, אבל העץ אחרי שאם אתה לא היית משחית אותו, היה נשאר בפרדה שלו והיה גודל והיה מוציא פירות לשבח, ואז היה לו מחיר הרבה יותר ממחיר שלו עכשיו. אז ככה שאל אותם, אז אמרו לו, אם כך משלם דמי תמרי, נותנים מכריחים אותו לשלם שווי אחרי שיצאו התמרים. אמר לי, הוא בעליו תמרי שכל מנהים. אמר לו, סוף סוף בן אדם לא שחית לו תמרים, שחית לו תמרים שהם קטנים עדיין. אז שגע אותם בקיצור. אז אמרו לו, תגיד לנו את, אמאלן את, אתה תגיד אז. אמר לי, הוא ב-60. מה זה ב-60? אנחנו חשבים כאן, רשי אומר לנו כאן, ב-60 עם הקרקע. זה הכל בכלל, שהקונה קרקע בפירותיה נותן עיניו קצת בשבח של אחר זמן. בן אדם שצריך לקנות שדה, אז רואה שדה שכל העצים שלה עוד לא גדלו, אבל הוא משלם יותר ממחיר האמתי שלה, בגלל שהפירות עתידים לגדול עוד מעט. אז הוא בן אדם מתחשב קצת בשבח שעתיד לבוא לו אחר כך, לא צריך לזרוע, לא צריך לחרוש, לא צריך לעשות כלום. זה מוכן, עם הזמן יגדלו הפירות, יצא לך פירות, אתה תהנה מזה. אז בן אדם גם בשעה שהפירות עוד לא גדלו, הוא שם את זה בחשבון, אז הוא משלם לו מוסיף לו במחיר, לא במחיר שיש עכשיו, מוסיף לו במחיר שעתיד ליום. אומר, זה ככה טבע בן האדם, ככה הם משלמים. אומר, כאן אומר, מחשבים את העץ הזה שהוא זיק אותו, מחשבים בשדה, אילו היה בשדה 60 עצים כאלו, 60 עצים כאלו שעתידים לגדול, ועכשיו בא בן אדם אחד וישחית עץ אחד מהם. עכשיו בן אדם שצריך לקנות, הוא משלם על 59, לא 60. כמה היה משלם על 60 עצים, כמה היה משלם על 59, את ההפרש נותנים לו לשלם. נמצא שאנחנו מתחשבים במה שהפירות שעתידים לגדול, כמו כל השדה כולה, ולא מכריחים אותו לשלם את המחיר של עכשיו דווקא, אלא יותר מזה קצת. ובקיצור, ככה הוא אמר להם. אז אמרו להם, מה נאמר כבטח? אמר לו, שמואל חי, הוא בדינו קיים. אז הלכו, שאלו את שמואל, אמר לו, שפירקה אמר לכו ב-60 ושפקו, עזבו אותו. אז כל זה, הוא אומר, זה מה שמספרת כאן הגמרא, כל הדברים הללו, ככה עשה, עד שאמר להם גברה רבה ענה, ואז שחררו אותו, נגמר הסיפור. אבל כל הגמרא כולה תמוהה, אומר, מה זאת אומרת, אמר לו, בכי חשוב אתה לטבל על ירושלים? מה זה? בכי, יש אנשים שהם ראויים לטבל על ירושלים, ואנשים אחרים שלא ראויים לטבל על ירושלים. כל אחד צריך לטבל על ירושלים. כן? בן אדם שאותו מטבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה. ואדם שאינו מטבל, חס ושלום להפך. לכן מה אומר לו? וכי ראוי אתה לטבל על ירושלים? מה השאלה הזאת? כל בן אדם צריך לטבל על ירושלים. ראו לכל ירי שמיים להיות מצר ודואג על חרבם בית המקדש. כך אותו בשמחה ארוך. צריך בן אדם, מה זה אמרו? עד שאמר, אני גברה רבה. אז בדקו אותו שהוא באמת גברה רבה, שהוא תלמד חכם, אז עזבו אותו. ואם לא היה גברה רבה, היה פטור? פטור מטבל על ירושלים. אלא הסבירו חזל, אומרים, שאחרי שנחרב בית המקדש יש שתי בעיות עקריות שיש לעם ישראל. דבר אחד, כשהיה בית המקדש קיים, יד ישראל הייתה על העליונה, עם ישראל היו ברום מעלה. לכן הגמרא אומרת, לא קבלו גרים בזמן של מו המלך. למה? בגלל שיד ישראל היה בית המקדש קיים והיה שלום בעולם, כל אחד רוצה להיות יהודי. למה? רואה שישראל כולם מצליחים, יש בית המקדש, יש הכל, כל אומות העולם הם שרים למשפחתם של עם ישראל, אז כל אחד רוצה להיות יהודי. לכן הגמרא אומרת, לא מקבלים גרים בזמן של מו המלך, כי יוצא בו לא מקבלים גרים בימות המשיח גם כן, כי יד ישראל גם כן תהיה על העליונה. כשמישהו ירצה להתגייר בימות המשיח, לא מקבלים גרים יותר. לכן זה מה שכתוב כאן. אז נמצא שכשבית המקדש קיים, עם ישראל הם ברום מעלה. עכשיו שאין בית המקדש, עם ישראל הם רדופים ודחופים, ומות העולם רודפים אחריהם, וכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, וקדוש ברוך הוא מסתלנו מידם. כל דור ודור עושים כל מיני גזרות קשות ורעות על עם ישראל, ומצרות רבות ורעות. הגמרא בחגיגה, מצרות רבות, כן? רעות שהן צרות זו לזו. חס ושלום, אומר, כל צרת היא מנוגדת אחת לשנייה. אומר, כל כך יעברו צרות על עם ישראל בזמן החורבן. כל, כמו שאמרנו כאן, אם הנביאים, ירמיה הנביא, עקוב אבינו, משה רבנו, כל הנביאים הללו בשעה שראו את החרבנות שעברו על עם ישראל, אומרים, סתלקה מהם השכינה. אז כל הצרות, בתי שצרות הרבה, עוברים על עם ישראל בזמן הגריון. כל הדברים הללו, עם ישראל, הם מרגישים את הצער הזה. אבל זה מבחינת, זה מבחינה גשמית. ויש עוד בחינה, זה בחינה רוחנית. כשהיה בית המקדש קיים, היה הורים יתומים, היה הכל, הייתה יד ישראל על עליונה, לא רק בגשמיות, גם ברוחניות. ואדם יש לו איזו שאלה בהלכה, הולך ושואל את הנביא. הנביא אומר לך, באדם כואב לו איזה אחד מהיברים שלו. הולך אצל הנביא, הוא היה הרואה. הנביא היה רואה, אומר לו, אתה עשית עבירה פלונית, לכן כואב לך עבר פלוני. יודעים את הכל היום. אז זה היה, וגם ברוחניות היו ברום מעלה. וכל דברים שהיו לומדים אותם, לא, כל היו דברים ברורים. יש ספקות, שואלים בהורים ותומים, פושטים את כל הספקות. לא היה ספקות, לא היה מחלקות, לא היה כלום. כן? עד זמן הלל ושמי, עד הלל ושמי בעצמם, היה ביניהם כולה שלוש מחלקות. זה היה ביניהם בין שמי והלל. עד שאחר כך, דורות באים אחר כך, אפילו תלמידי בית שמי, תלמידי בית הלל, כבר הרבה מחלקות נעשה ביניהם. ודורות שבאו אחר כך עוד יותר מחלוקות. עד היום יבקשו למצוא דבר ההלכה ולא ימצאו. כן? אומר, יבקשו עד שימצאו משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד ולא ימצאו. סובבו בכל הרחבות, לא ימצאו הלכה ברורה, כל דבר יש לו ספקות. לא יודעים, זה מותר, זה אסור, הכל זה נעשה מחלוקות. זה מותר, זה אסור, זה אומר מותר, זה אומר אסור. הכל נעשה מחלוקות, הכל מרוב זה, ממה זה בא? חרבן בית המקדש. עם ישראל ירדו גם ברוחניות בזמן חרבן בית המקדש. לכן כל דברים הללו, אומר, הם דברים שוודאי שהם, בזמן שהיה בית המקדש, כמו שאמרנו, היה הכל, היה למעלה. אבל אחרי שנחרב בית המקדש, הכל, כמו שאמרנו, גם ברוחניות ירדו כל דברים הללו. ולכן, באמת החכמים האמתיים, בשעה שהם מצפים למות המשיח, למה הם מצפים למות המשיח? האם בגלל צרת הגוף או בגלל צרת הנשמה או בגלל גלות השכינה? על מה הם מחפשים בימות המשיח? כותב כאן הרמב״ם בסוף הלכות מלאכים, כן, בפרק י"ב הלכה ד', לא נתבו החכמים והנביאים לימות המשיח לא כדי שישלטו על כל העולם ולא כדי שירדו בעקום בעובדי עבודה זרה ולא כדי שינשאו אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. לא על זה הם מחפשים, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה ולא יהיה להם נוגס ומבטל. אף אחד לא יפרע להם בתלמוד תורה. על זה הם מבקשים, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. אז זה מה שכל החכמים האמתיים ככה הם מחפשים, למות המשיח. רוצים לשבת בשלווה, בקש יעקב לשבת בשלווה. מה זה שלווה? רוצים לבנות מן העולם הזה בשלוותה, לשבת באהולה של תורה, אין מפריעים, אין לו צרות של פרנסה, אין לו צרות של מלחמות, אין לו צרות של כלום. יושב בימות המשיח, יהיה ראשו פנוי כולו לשבת ולעסוק בתורה. על זה, לזה הם מצפים כל החכמים. לכן, אומר, אם בן אדם הוא מטבל על ירושלים יותר מדי, יש דברים שתקנו חזר שצריך לטבל על ירושלים, כמו שכותב מרן, תפקוף סמך. יש דברים, בן אדם בונה ביתו, בונה בית, אז סד את ביתו בסיד, משאיר במקום אמה על אמה בפתח הבית, שיהיה נראה לעין, אז זה זכר לחורבן. חתם בשעה שהוא מתחתן, כותב מרן, הוא מסיים אפר מקלע על ראשו. והרמה כותב ששוברים, נהגו לשבור כוס זכוכית בזמן החופה, כל הדברים הללו. כל מיני דברים, האדם עושה שולחן, מכין שולחן בשמחה, משאיר איזה מקום פנוי שראוי שיהיה שם איזה כערה ועכשיו היא חסרה. זכר לחורבן. דברים תקנו חזל, כמה דברים תקנו אותם חזל, זה האדם עושה אותם. הנה, הגמרא מספרת מסכת דבר בתרא, נפסמך עמוד ב', ויש שם הגמרא, תאמר רבנן, כשחרב הבית בשנייה, בית שני כשחרב, רבו הפרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשלוט יין. לא רצו לאכול בשר לעולם, לא רק שבוע שחלבו, לא רק שעת הימים, לעולם לא אוכלים בשר. ככה הם רבו. נטפל להן רבי יהושע. מה רבי יהושע התחיל לדבר אותן? אמר להם, בני, מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי מזבח ועכשיו בטל? נשתי יין שממנו מנסחים על גבי מזבח ועכשיו בטל? איך נאכל לשתות יין? איך נאכל לאכול בשר אם על מזבח אפשר להקריב את הדברים הללו? אמר להם, אם כן לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות. גם אסור לאכול לחם גם. אמרו, טוב, אפשר בפירות. אתה צודק, אין לחם, נאכל פירות רק. אבל אם פירות לא נאכל, שכבר בטלו בקורים. הם מביאים בקורים מהפירות. אמרו, אפשר בפירות אחרים. אמרת, טוב, בקורים זה רק בשבעת המינים. נאכל תפוחים, נאכל אגסים, נאכל דברים אחרים. אבל טוב, זה, פתרתם את זה. אבל מים, אסור לשתות. מים לא נשתה. שכבר בטל נסוך המים. בחג הסוכות, חוץ מנסוך המים, חוץ מנסוך היין, הם נסכים גם כן נסוך המים. נסכים על המזבח גם כן מים. גם מים אסור לשתות שעכשיו אין בית המקדש. אז שתקו. בלי מים, אי אפשר לחיות. אמר להם, בני, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עקר, אי אפשר, שכבר נגזר הגזרה. לא לעשות זכר לחורבן המקדש בכלל, זה אי אפשר. צריכים להתאבל על חורבן בית המקדש. אבל להתאבל יותר מדי, גם כן אי אפשר, שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אלא, כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד, ומשייר בו דבר מועט. וכמה אמר יוסף, אמה על אמה. ואמר רב חסדא, כנגד הפתח. עושה האדם כל צורכי סעודה, משייר דבר מועט. כמה היא, אמר פפא, כסד הרסנה. מקום קטן בשיר, מקום של כערה בשולחן, שיר אותו בפנות. וכן, עושה אשה כל תכשיטיה, משייר את דבר מועט. וכולי וכולי. כל זה שנאמר, אם שכחיך ירושלים, שכח ימיני. בק לשוני לחכים, לא הזכריכי. אם לא העלית ירושלים על ראש שמחתי. לא שנדע כאן הגמרא. אז כשבן אדם רוצה לטבל על ירושלים, יש דברים שתתקנו חזה, צריך לטבל עליהם, הבנו. אבל יש דברים שבן אדם רוצה לטבל יותר מדי. השאלה, למה אתה רוצה לטבל יותר מדי? מה אתה שונה משאר האנשים? אלא כמו אלעזר זעירה. הוא היה מטבל יותר מדי דברים שלא תקנו חזל. היה עושה דברים יותר מדי, ואז הוא, שאלו אותו, למה אתה עושה דבר כזה? או אפשר לחשוב, או אולי עושה את זה, בגלל שהוא מצטער על גלות הגוף שיש לעם ישראל, כשבית המקדש קיים, כמו שאמרנו, יד ישראל הייתה על העליונה. ולכן כואב לו שעם ישראל עכשיו הם רדופים ודחופים, ואומות העולם רודים בהם ועושים בהם כל מיני גזרות רעות, חס ושלום. לכן אולי על זה כואב לו. אבל אם היה באמת תלמיד חכם אמיתי, מה כואב לו תלמיד חכם? על מה כואב לו? כמו שאמרנו, תלמידי חכמים אמיתיים, הם על מה הם מצטערים? הם מצטערים כדי שיבינו דבר השם זה הלכה. הם מחפשים לראות, לא צפו הנביאים וכל החכמים למות המשיח, לא כדי שישלטו על מות העולם, לא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיה להם דעת פנויה לשבת ללמוד תורה. דורות שעברו, כמו שאמרנו, איך היו משקיעים כל החיים שלהם כדי להבין כמה דברים. הנה, גם כן היום, גם כן היום בתורתו של רבנו אריזל, זכותו תגן עלינו, יש כמה דברים גם כן. אומר כאן, הביא כאן בתיקון של חמישה באב בן איש חי, הביא כמה שבחים של רבנו אריזל, אומר, עוד כתוב שם, בשער רוח הקודש, אומר, אמר לי מורי זל, כששאלתי אותו, איך זכה לכל החוכמה הזאת, איך הוא נעשה גדול כזה, והשיב לי שתרח מאוד מאוד בחוכמה הזאת. תרח עמל הרבה עד שיבין את הדברים עלינו. ואמרתי לו, כי גם הרמק, רבי משה קורדוברו זל, וגם אני חיים, תרחתי מאוד מאוד בחוכמה הזאת. למה אתה זכית יותר מאיתנו? ואמר לי שהאמת הוא שתרחנו במאוד מאוד יותר משאר אנשי דורנו, אבל לא עשינו כמותו. אומר, כי כמה לילות היה נשאר בלתי שינה על מאמר אחד מן הזוהר. ולפעמים ששה לילות של ימי החול שבשבוע היה מתבודד ויושב על עיון מאמר אחד בזוהר בלבד. ולא היה ישן כל לילות ההם רוב הפעמים. כל פעמים, אומר, כל כך היה, מה אכפת להם? אכפת להם את גלות הגוף? אכפת להם את גלות הנשמה? כל הדברים עלינו. כל הדברים, מה שהם היום צערים על כל הדברים עלינו. גם אחרי זה מביא גם כן. אומר, כתב רבינו חיים ויטל בשבח רבי יצחק לוריה, שמעשה שהיה עם מורי זל שהיה ישן בשבת שנת הצהריים. ידוע שהרי זל ביום שבת היה יושב בנח שנת צהריים, כמו שאומר כאן, באמצע השבוע גם בלילות לא היה ישן בקושי. אומר, כאן ביום שבת היה ישן שנת צהריים, ונכנס הרב רבי אברהם הלוי ומצאו שהיה מרחיש בשפתיו בשעת שינה, השפתיים שלו זזות. ובין כך נתעורר הרב, הקיס בינתיים האריזל, ואמר לו רבי אברהם הלוי, אמר, אם חל לו האדון שקיצותיו משנתו, ואמר לו, אדוני, מהו שרחשת בשפתיך? קודם כל מסליחה על שערתי אותך, מה זה שראיתי אותך שאתה מזיז שפתיים, מה זה? ואמר לי, חייך, כי עסקתי עכשיו בישיבה של מעלה פרשת בלק ובלעם נפלאים. למדנו הרבה דברים בישיבה של מעלה. כותב כאן גם כן בכל מיני שבחים, אומר שכל פעם היום הולכים אותו איפה הוא רוצה ללכת, לישיבת משה רבנו, לישיבת רבי עקיבא, לישיבת רבי חנינה, איפה שהוא רוצה ללכת היום הולכים אותו בשנתו לרבנו אריזה. ואמר לי, יאמר לי מענת כבודו מהנה מלא מעליותה, מה נתחדש לך בישיבה של בעלה, תחדש לי. ואמר לי, חייך, אם הייתי דורש 80 שנה רצופים יום ולילה מה ששמעתי עכשיו, לא אוכל להשלים כל זה מה ששמעתי בשינה קטנה שישנתי בשבת עכשיו. וכך היה מנהגו זל תמיד, כשהיה יושן היו מביאים אותו לפני מלאך שר הפנים, והיה שואל אותו באיזה ישיבה רוצה ללכת, והיום הולכים אותו. לפעמים היה בוחר בישיבת רבי מאיר, לפעמים בישיבת משה רבנו, לפעמים בישיבת רבי עקיבא, וכן על דרך זה בכל מקום שהיה רוצה. כל זה היה, מה אכפת להם? אכפת להם דברים של הגוף? לא אכפת להם. כאן מביא כאן גם כן מקום אחר גם כן. מרעות כתב שם, זל, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, אומר בחיים ביטל, עם מורי זל, עם רבנו ארי זל, הוא בא תלמיד חכם אחד והלך לפניו במתכוון. תלמיד חכם הלך לפני ארי זל, בכוונה. אסור ללכת לא לפני רבו, אסור ללכת לפני רבו. כתוב בגמרא, אומר כל מי הולך לפני רבו וחולק על רבו גורם שכינה שתסתלק מישראל, אסור לעשות דבר כזה. הוא הלך ומתכוון שמה, וכראות מורי זל היה מתכוון גם הוא ללכת תמיד אחריו, ראה אותו שהולך לפניו והוא גם כן הולך כל הזמן אחריו. לא רק זה, אף אחר שתמיד חכם הולך לצד אחר, הרי זה לא צריך ללכת לכיוון זה, ותמיד חכם שבא בכוונה והלך לפניו צריך ללכת לכיוון אחר, הולך אחריו לכיוון השני, אף אף שלא צריך ללכת לשם. למה? כדי לתת כבוד לתלמיד חכם הזה שילך לפניו. ואמרתי לו, חס ושלום, זה נראה כי נותן מכשול לפני עבר, כי אותו תלמיד חכם לא היה מכיר ערך חוכמת מורי זל. איך אתה מכשיל אותו? אתה... הוא לא היה מכיר, לא יודע מי אתך, מי אתה רבנו ארי זל, לא היה מכיר אותך, הוא הולך לפניך כדי לומר כאילו הוא יותר חשוב ממך, לא היה מכיר את הערך שלך, ואתה הולך מכשיל אותו כביכול לפני עבר לאותו מכשול. והשיב לי, כי כיוון שהיה רואה שבזה היה מתכבד הוא, התלמיד חכם שני היה מתכבד, מחויב לחלוק לו כבוד ולעשות רצונו בכך, על דרך הלל זקן שרץ לפני עני בן טובים שלושה מילים, כי גם זה בכלל כבוד תלמידי חכמים. זה אריות כאלה, אתה היום מחפשים, רודפים אחרי כבוד, מחפשים אחרי דברים של זה, של צורך העולם הזה, מה שמעניין אותם רק להבין דבר אחד מדברי זוהר הקדוש. שבוע שלם נשאר על דבר אחד מדברי זוהר כדי שיבין אותם. אלו, זה מה שמעניין אותם, כל הצדיקים עלינו. וכל הצדיקים מה שהם מצפים ללמוד המשיח, כדי שיוכלו להבין יותר במדרגות התורה. לכן שאלו את אותו חכם אליעזר זעירא, אמר לו, חשבו אותו שהוא סתם בן אדם. סתם בן אדם, אומר, אתה לא אסור לך לתבל יותר מדי, זה נראה כמו יוהרה. אבל אחרי שהוא הודיע עליהם שהוא באמת תלמיד חכם, אז הם עזבו אותם. למה? כמו שאמרנו, כל הדברים הללו, תלמידי חכמים, למה הם מצערים על חורבן בית המקדש? לא בגלל הגלות של הגוף, בגלל הגלות של נשמה, בגלל גלות השכינה, כמו שהמשנה שם, מסכת סנהדרין, היה שם המשנה, כשאדם שרוי בצער, שכינה מה לשון אומרת, אומר, קלני מראשי, קלני מזרועי, אומר, מסביר שם הראשי, קל איני מראשי, קל איני מזרועי, כלומר, כבד עליי ראשי, כמו שבן אדם אומר, כואב לו. לקיים מה שנאמר, עמו אנוכי בצרה. ככה זה עם ישראל נמצאים בצרה, גם השכינה נמצאת בצרה. אומרת, אוי אלי לבני שבעוונותי חרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגלתי לבין אמות העולם. כל דברים הללו, כמו שאמרנו, כל זה היה מה שקורה שם בזמן החורבן, ועד זה היו מצערים כל החכמים כדי שיחזור הכל לאיתנו הראשון. זה כל מה, לכן הם מצערים את תלמידי החכמים המתאים, כדי שיחזור הכל להערת התורה, שיוכלו להבין עמקי בסודות התורה, שיכולו להבין אותם, זה מה שהם מחפשים. לכן כמו שאמרנו, כל מיני דברים שתקנו חזל, לנו אנשים פשוטים צריכים לעשות רק מה שתקנו חזל, דברים שהזכרנו אותם, ואדם סת ביתו בסיד בשיר מקום המעלמה, דברים שתקנו לזכר החורבן, זה צריך לעשות. אבל לעשות יותר מדי, אומר, אנחנו לא במדרגה הזאת. תלמידי חכמים הם באמת צריכים לטבל יותר ויותר על חורבן ירושלים, כי הם מרגישים דברים יותר מעם ישראל, יותר משאר האנשים. הנה גמרא מסכת ברכות אומרת, כשנפטר רב, רב כשנפטר הלכו התלמידים שלו לקבור אותו, בדרך חזרה היה להם ספק לגבי זימון, צריכים לזמן, נחשב להם כאילו ישבו ביחד שלושה שאכלו כאחד חיים, לזמן, הם ישבו צריכים, הם צריכים לשבת ביחד. היה להם איזו שאלה, עד לא ידעו מה לעשות, עד שהיה שם התלמיד שלו הלך וקרע עוד קריעה. הסביר שם הראשי, אומר, אף אחד שעשה קריעה בשעה ששמע שנפטר רבו, עכשיו עשה עוד קריעה. למה? אומר, רב נפטר, אומר, ולא יודעים איך לעשות, מה צריך לעשות, ההלכה, חסר לנו הלכה, לא יודעים מה ההלכה עכשיו. אם רב היה כאן, היה שואלים אותו, היה פותר לנו כל השאלות, כל הספקות שיש לנו, פותר לנו את הכל. ועל זה הם מצטערים, הם עלה הם מצטערים שבקשו, ירדפו לבקש דבר השם ולא ימצאו. על זה הם, זה הצער של תלמידי החכמים. אז תלמידי החכמים הם מצטערים יותר על חורבן בית המקדש, כי הם מרגישים כמה חסר לנו. אנחנו אנשים פשוטים, אומרים, צריכים לתקן דברים שתקנו חזן, לא לאכול בשר כבר תשעת הימים עלינו, ושבוע שחלבו תשבע בכמה הלכות שתקנו חזן, אסור לספר, אסור להתגלח, אסור להחליף בגדים מחובסים, כל דברים שתקנו לנו חזן, וכולנו צריכים להתנהג בהם. אבל לעשות דברים יותר מדי, אומר, אסור בן אדם לעשות זה, אלא אם כן הוא מדרגה הזאת. אם הוא כן מדרגה הזאת, אז הוא יכול לעשות אותם. אבל דברים מינימליים הללו שצריכים לעשות אותם, כל אחד צריך לעשות אותם. כמו שחזם אומרים, כל המטבל על ירושלים זוכה ורואה מנחמתה. בעזר השם הקדוש ברוך הוא, ימהר ויחיש לגאולנו בלילה בית המקדש בעזר השם, מרב ימינו, אמן ואמן.